שלום וברכה, מסכת קידושין דף פ"ב. אנחנו מתחילים במשנה בראש העמוד, וישנה מחלוקת בין רש"י לתוספות כיצד לקרוא את המשפט הראשון. לפי רש"י צריך לקרוא את המשפט הראשון באופן הבא: לא ילמד אדם רווק את מקצוע הסופרים, דהיינו רווק שהוא אדם פנוי בלא אישה, לא ילמד את מקצוע של מלמדי התינוקות. ועל אותו משקל, ולא תלמד אישה את מקצוע הסופרים, לא תרגיל את עצמה להיות ממלמדי תינוקות. לפי תוספות לעומת זאת צריך לקרוא את המשפט באופן הבא: לא ילמד אדם רווק סופרים, ומשמעות המילה סופרים זה תלמידים, כפי שמופיע בתרגום של הפסוק ובחורים קשול יקשלו, שבחורים זה רווקים, וכך גם אישה לא תהיה מורה שמלמדת תלמידים. רבי אלעזר אומר, אף מי שאין לו אישה לא ילמד או לא ילמד סופרים. רבי יהודה אומר, לא יראה רווק בהמה כדי שלא יתאווה לה, ולא ישנו שני רווקים בתלית אחת כדי שלא יבואו לידי משכב זכר. וחכמים לעומת זאת מתירים את הדבר, מפני שלא נחשדו ישראל במשכב זכר או במשכב בהמה. ושואלת הגמרא, מה הייתה מה אמרה המשנה שלא ילמד רווק סופרים? אילי, האם נאמר שזה משום החשש שמה חשודים הרווקים על משכב זכר של ינוקי, של תינוקות? והתניה, והרי שנינו בברייתא, שאמרו לו חכמים לרבי יהודה, לא נחשדו ישראל על משכב זכור ולא על הבהמה. אלא מסבירה הגמרא, שהסיבה שאמרה המשנה שרווק לא ילמד סופרים, זה משום אמהתא דינוקי, שאימותיהם של התינוקות מצויות אצלו, כי הן מביאות את בניהם לבית הספר. והסיבה שאמרה המשנה לא תלמד אישה סופרים, זה משום אבהתא דינוקי, כדי שלא יהיו האבות של התינוקות שהיא מלמדת מצויים אצלה. ציטוט מהמשנה, רבי אלעזר אומר, אף מי שאין לו אישה לא ילמד סופרים. ואומרת הגמרא, היא באה לה, הוא נשאלה להם השאלה הבאה: האם דברי רבי אלעזר מתייחסים למי שאין לו אישה כלל, כך שהוא מוסיף על דברי תנקמה שאמר שרווק שלא נשא אישה מימיו לא ילמד סופרים, ובא רבי אלעזר והוסיף שאפילו אם הייתה לו אישה ומתה הוא לא ילמד סופרים, אבל במקרה שיש לו ואינה שרויה אצלו מותר לו ללמד סופרים. או דילמה, או אולי רבי אליעזר התכוון גם בשאינה שרויה אצלו. ועונה על כך הגמרא, תשמע, בו שמה הוכחה, שאומרת הברייתא, אף מי שיש לו אישה ואינה שרויה אצלו לא ילמד סופרים. ציטוט מהמשנה, רבי יהודה אומר, לא יראה רווק בהמה ולא ישנו שני רווקים בתלית אחת. וחכמים מתירים, ומביאה הגמרא תניא, שנינו על כך בברייתא, שאמרו לו חכמים לרבי יהודה, שהסיבה שהם מתירים זה מפני שלא נחשדו ישראל על משכב זכור, ולא נחשדו על הבהמה. ואומרת המשנה, כל שעסקיו עם אנשים, דהיינו שמלאכת אומנותו נעשית לנשים, ואנשים צריכות לו, אדם כזה לא יתייחד עם אנשים, דהיינו אפילו עם הרבה נשים, לפי שליבו גס בהם, וקיים החשש שכולם מחפות עליו. מה שאין כן, אדם אחר, למדנו במשניות קודמות, שהוא לא יכול להתייחד עם שתי נשים, אבל עם שלוש או ארבע נשים, אין בכך איסור איחוד. וממשיכה המשנה, ולא ילמד אדם את בנו אומנות הנשים, כדי להרחיק אותו מן העבירה. רבי מאיר אומר, לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקייה וקלה, ואל יאמר בליבו, אומנות זו אינה מאשרת, אלא יבקש רחמים ויתפלל למי שהאושר והנכסים שלו. שאין אומנות שאין בה עניות ועשירות, שלא עניות מן האומנות ולא עשירות מן האומנות, אלא הכל לפי זכותו של האדם. רבי שמעון בן אלעזר אומר, האם ראית מימיך חיה ועוף שיש להם אומנות, והן מתפרנסים שלא בצער, והלא הם לא נבראו אלא לשמשני, ואני האדם נבראתי לשמש את קוני, אז אינו דין, זה לא קל וחומר, שאתפרנס שלא בצער, אלא שהורעתי מעשיי וקיפחתי את פרנסתי. וממשיכה המשנה, אבא גוריאן איש צדיאן אומר, משום אבא גוריה, לא ילמד אדם את בנו את המקצועות הבאים, חמר, גמל, כדר, ספן, רועה וחנווני, מפני שאומנותן אומנות ליסטים. ומסביר רש"י, כל אלו אומנויות הם אומנות של ליסטים, מפני שהחמר, הגמל, הספן והכדר, כאשר הם לנים בדרכים, הם נכנסים ולוקטים עצים מן הקרמים ופירות, ועוד שהם נזכרים לאדם ומעבירים ומבטלים את תנאי ההזכרה. וגם רואה הוא ליסטים, מפני שהוא מעביר את הבהמות שלו לראות בשדות אחרים. וכן החנווני, שהוא מלומד בהונאה, כי הוא מטיל מים ביין או בחלב, וצרורות של אבנים או אפר בחיטים. רבי יהודה אומר משמו של אבא גוריה, שהחמרין רובן רשעים, כפי שהזכרנו, מפני הליסטיות. והגמלים לעומת זאת רובן כשרים, מפני שהם פורשים עם הגמלים למדבר, למקום גדודי חיות וליסטים, והם יראים לנפשם, וזה גורם שהם משברים ליבם למקום. הספנים רובן חסידים, מפני שפורשים למקום הסכנה, ותמיד הם ברעדה, אפילו יותר מן הגמלין. טוב שברופים לגהנום, מסביר רשי, מפני שהרופא אינו ירא מן החולי, שהרי הוא יודע את התרופה, ומאכלו מאכל בריאים, ולכן הוא אינו משבר ליבו למקום, ופעמים שהוא גם גורם להרוג נפשות, על ידי שנותן להם תרופה לא מתאימה, וגם יש בידו לרפות את העני, והוא אינו מרפא אותו. פירוש נוסף מביא הרב ישראל ליפשיץ בן הרב גדליה ליפשיץ, שהיה מגדולי חכמי אשכנז רב בגרמניה, ומחבר הפירוש תפארת ישראל על המשנה, והיה תלמידו של רבי עקיבא איגר. פירושו למשנה נצמד לפשט ולהלכה, אך יש בו גם חידושים מקוריים. הוא גם תרגם מילים שונות לגרמנית. בפירושו הוא נהג כדרכו של הרמב"ם בפירושו, והוסיף הקדמות וסיכומי עניינים מסודרים לכמה סדרים ומסכתות. הוא הכניס לפירושו נתונים מדעיים רבים מחידושי המדע של זמנו. בתוך פירושיו ישנם מאמרים בנושאים שונים. הידועים בהם הם דרשת אור החיים, המודפסת במהדורות של היום בסוף סדר נזיקין א'. במסה זו, הרב ליפשיץ מצייר את הדינוזאורים, ומיישב את הממצאים הארכיאולוגיים כמתאימים ליהדות. בשנת תפרש נונחת יצר לאור קונטרס כליל תפארת, בו תוקף המחבר את דברי הרב ליפשיץ על דברה בפירוש המשנה, על המשנה שלנו בסוף מסכת קידושין, בקשר לאופיו המולעד של משה רבנו. אבל לעומתו כתב הרב יוסף זכריה שטרן, שאין בזה שום מקום להתלונן על בעל התפארת ישראל, שעד הרבה דבריו נאמרו בהשכל להגדיל את מעלת בחיר היצורים, דהיינו את משה רבנו. וכך מפרש בעל התפארת ישראל את המאמר, טוב שברופאים לגיהנום. נראה לי דאין מאמר זה גנאי לרופא, רק שבח הרופא המומחה, והוא על פי מה שמצאתי כתוב דבר נחמד, שכשיוצאים משה רבנו עליו השלום את ישראל ממצרים, שמעו עמים ארגזון וגומר, והתמאו מאוד על זה האיש משה, כי על ידו נעשו כל הגבורות והנפלאות האלו, ולכן התעורר מלך ערבי אחד, וישלח צייר מובחר לצייר תמונת המנהיג הגדול הזה ולהביאו אליו, וילך הצייר ויצייר תמונתו ויביאו לפני המלך, וישלח שוב המלך ויביא ויאסוף יחדיו כל חכמי חרשים אשר לו, וישאל להם לפשוט על פי פרצוף פניו של משה כפי המצויר, לדעת תכונת טבעו ומידותיו ובמה כוחו גדול, וישיבו כל החכמים יחדיו אל המלך ויאמרו, אם נשפוט על פי ציור קלסתר פניו של האיש הזה המפורסם לגדול, נאמר לאדוננו כי הוא רע מעללים, בגאות וחמדת הממון ובשרירות הלב, ובכל חסרונות שבעולם שיגנו נפש אדם המעלה. ויקצוף המלך מאוד ויאמר, מה זה? הכי תתעללו בי? הלא בכל אלה שמעתי מכל עבר ופינה בהפך מזה האיש הגדול. ויחרדו האנשים מאוד, וישיבו את המלך בשפל כל התחנה, והתנצלו את עצמם, הצייר והחכמים, כל אחד בחסרון ידיעת חברו. הצייר אמר, אני ציירתי כהוגן, והחכמים שגעו בידיעתם, והחכמים גללו כל החיסרון על הצייר, שלא צייר תמונת משה כהוגן. והמלך אשר נחשף לדעת מי משניהם מצדק, נסע ברכבו ופרשה, ויבוא אל תוך מחנה ישראל, ובבואו, וישא עיניו, וירא את משה איש האלוהים מרחוק, וימהר ויקח את הציור מתוך חוצנו, ויבט, והנה הוא כתמונתו וכצלמו, כאשר ציירו הצייר, קולע אל השערה ולא יחטא, ויפוג ליבו, ויפלא, ויתמעד מאוד. וילך ויבוא בעצמו אלו אליש האלוהים ויכרה וישתחווה לאפיו ויספר למשה כל הדברים האלה אשר נעשו ויאמר עוד בי אדוני איש האלוהים הנני קודם ראותי פניך פני אלוהים אמרתי אך אולי הצייר שגע במלאכתו לבעבור חכמי מפורסמים לבקיעו מאוד בחוכמת הפרצוף ואין דוגמתם אך אתה אחרי ראותי כי תמונתך מכוונת אל הציור אשר הביא הצייר לא נותר בי אשמה רק לומר כי חכמי בגדו בי וכי חכמי אלי להם וחוכמת מה להם והם אוכלי שולחני ויתעוני מאז בהבליהם. ויען משה איש האלוהים ויאמר, לא כן, גם הצייר, גם חכמיך, נפלאים הם בידיעתם וחוכמתם. אולם דע לך, כאילולי הייתי בטבע באמת, כפי ששמעת ממידותיי, לא טוב אנוכי מבול עץ יבש, כי גם ממנו נמנעו ונחשכו כל חסרונות האדם. ואם כן, אחי בעבור זה אהיה יקר בעיני אלוהים ואדם, אמנם כן ידידי, לא אבוש לומר לך, כי כל החסרונות אשר שפטו עלי חכמיך, כולם קשורים בי בטבע, ואפשר עוד יותר מאשר שפטו חכמיך, ואני בכוח אמיץ הנה התחזקתי ורדיתי וכבשתי אותם, עד אשר קניתי לי היפוכם לטבע שני, ולכן ובעבור זה יקרתי והתכבדתי בשמיים ממעל ובארץ מתחת. ועל פי זה, אומר התפארת ישראל, נבין היטב שבח הרופא ממאמר זה, דמידלוקה אמר כשר שברופים, כמו שנאמר בסייפה לגבי הטבחין, אז שמע מינה שהטוב הזה אין כוונתו כשר, אלא הכוונה, מי שחושב את עצמו שהוא המומחה היותר טוב שברופים, הוא מעוטד לגיהנום. למה? דבגאוותו זאת, הוא סומך על ידיעתו גם במקרה של ספק, ואינו מתייעץ עם חבריו כראוי למי אשר בפיו וקולמוסו מונח חיים או מוות, וגם ברוב גאונו אינו מסתפק שמה יטעהו דמיונו, ואינו חושש לעיין היטב בספרי הרפואות קודם שייתן לחולה סמי רפואה, קודם שידע מהן שלא יוכלו להזיקו כראוי, ללך לאט לאט בענייני סכנת נפשות. ולכן ראה שלא אמר התנא שהוא רשע או יבוא לגיהנום, רק אמר הטוב ברופאים לגיהנום. רצונו לומר, יש לו הכנה שבגללה יוכל לבוא לגיהנום. אבל כל כמה שיותר יהיה לו הכנות לגיהנום, אז כך גם יגדל שכרו ושבחו, כאשר הוא יכבוש את החסרונות שלו. וממשיכה המשנה, והכשר שבטבחים הוא שותפו של המלאק. מסביר רשי, מפני שיש ספקי טרפות שבאות לידו, והוא חס על ממונו ומאכיל אותם לאנשים. רבי נאורי אומר, מניח אני כל אומנות שבעולם, ואיני מלמד את בני אל התורה. מפני שאדם אוכל מסחרה בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא, ושאר כל אומנות לעומת זאת אינן כן, שכשאדם בא לידי חולי, או לידי זקנה, או לידי איסורין, ואינו יכול לעסוק ממלאכתו, אז הרי הוא מת ברעב. אבל התורה אינה כן, אלא משמרתו מכל רע בנערותו, ונותנת לו אחרית ותקווה בזקנותו. שהרי בנערותו של האדם, מה הוא אומר? פסוק בישעיהו נקרא בפנים, וקויי אדוני יחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים, ירוצו ולא ייגעו, ילכו ולא יעפו. וזה מתייחס לימי הבחרות כפי שמופיע בפסוק שלפני כן. ובזקנותו מה הוא אומר? פסוק בתהילים, עוד ינובון בסיבה, דשנים ורעננים יהיו. וכן הוא אומר באברהם אבינו, ואברהם זקן בא בימים, ואדוני ברך את אברהם בכל. והברכה הזו הייתה בזכות התורה שאברהם עסק בה, שהרי מצינו שעשה אברהם אבינו את כל התורה כולה, אפילו עד שלא ניתנה, שנאמר, עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי, מצוותיי, חוקותיי ותורותיי. ומביאה הגמרא תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא. כל שעסקיו עם אנשים, סורו רע. מסביר רש"י שמנהגו רע, ולכן עדיף להימנע מקרבתו, ולא להשתדל שיהיה שר אליו ובא לביתו. ומביאה הברייתא דוגמאות לעסקים עם אנשים, כגון הצורפים, שאלו צורפי זהב העושים לנשים שיריים, נזמים וטבעות, והסריקים, שזה מי שסורק בגדי נשים, והנקורות, זה מי שמנקר את הריחיים של יד שאנשים תוכנות בהם. כפי ששנינו במסכת כתובות, אלו מלאכות שהאישה עושה לבעלה, תוכנת ואופה, ואומרת שם הגמרא שמדובר שהיא תוכנת בריחיים של יד. והרוכלים, שזה המוכרים כשוטה בסמים לנשים, והגרדיים, הכוונה, אנשים שאורגים בדים, והספרים, שאנשים צריכות להם בשביל שיספרו את בניהם, והכובסים, והגרה, שזה אומן המקיז דם, והוא נקרא כך על שם שהוא מגרע את הדם, והבלן, שמחמם את בית המרחץ, והבורסקי, שהוא מאבד אורות כדי שניתן יהיה ללבוש אותם ולנעול אותם, כל אלו עסקיהם עם אנשים, ובנוסף לכך, אין מעמידים מהם לא מלך ולא כהן גדול. ומסבירה הגמרא, מה הייתה מה שלא מעמידים מהם מלך או כהן גדול? לא משום דפסילי, לא מפני שיש בהם איזשהו פסול גוף, אלא משום דזיל אומנותיו, מפני שמלאכתם בזויה. ואגב שהזכרנו את הגרה, דהיינו את מקיז הדם, תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא. עשרה דברים נאמרו בגרה. הוא מהלך על צידו ורוחו גסה ונתלה ויושב. הוא מסביר רש"י ששלושת הדברים הללו הם סימני גאווה, אבל אין סימן אחד דומה לשני, ובכולם הוא חלוק ממידת הקשרים. הוא מבאר רש"י, הוא נתלה ויושב, הכוונה שהוא אינו יושב, אלא אם כן הוא נסמך או לאחוריו או על צידו, שזו דרך גאווה, ובשביל שהבריות מוסרים את נפשן לידו, הוא מתגאה. ואינו צרה בממונו להוציא כלום מממונו, מפני שהוא מלומד לאכול אצל מי שמקיזים אצלו דם, ולכן הוא אינו מלומד להוציא משלו. ואינו ראה שהוא נותן עיניו באנשים בריאים שיכלו כדי שיהיו צריכים לו. והוא אוכל הרבה שהוא מלומד לאכול עם כמה אנשים בכל יום. והוא מוציא כמעה שמתוך שמאכלו יפה בלחם נקי ובשר שמן, אז הוא מוציא מגופו מעט זבל, שהרי כל אדם מכין לסעודה שאחרי הכזה מאכל בריאים. והוא חשוד על העריות מתוך שהנשים צריכות לו ועסקו עמהן. ועל הגזל הוא גם חשוד שאנשים גוזלות מבעליהם ונותנות לו. ועל שפיכות דמים הוא חשוד, מפני שלפעמים הוא מקיז כמות גדולה מדי של דם, והוא גורם למיטת האדם. וממשיכה המשנה, דרש בר קפרה, לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקייה וקלה. ושואלת על כך הגמרא, מהי, איזה אומנות מדובר? אמר רב יהודה, הפכנו דף שמדובר על מחתא דתלמיותא. הוא מסביר רש"י שהכוונה למעשה מחת הדין, שהתפירות עשויות תלמים תלמים, שורות שורות, כתלמים של מחרישה. ומביאה הגמרא תניא, שנינו בתוספתא, הרבי אומר, אין לך אומנות שעוברת מן העולם. זאת אומרת, אין אומנות שבטלה מן העולם, וזה לא משנה אם זה אומנות נקייה או מאוסה, תמיד יש בה צורך. ואם לא ילמדנה זה, אז ילמדנה אחר. אשרי מי שרואה את הוריו באומנות מעולה, ואוי לו למי שרואה את הוריו באומנות פגומה. ומוסיף רש"י, כך גם לגבי ילדיו. ואי אפשר לעולם בלא בסם, דהיינו מוכר בסמים. וגם אי אפשר לעולם ובלא בורסקי, שהוא מאבד אורות. אבל אשרי מי שאומנותו בסם, ואוי לו למי שאומנותו בורסקי. שהרי הבסם מתעסק עם ריח טוב, והבורסקי מתעסק עם ריח רע. ועל אותו משקל, אי אפשר לעולם בלא זכרים ובלא נקבות. אשרי מי שבניו זכרים, ואוי לו למי שבניו נקבות. ונביא על כך שלושה פירושים. הפירוש הראשון, על פי מה שכתוב בספר החיצוני בן סירה, בת לאביה היא מטמון שב, מפחדה לא ישן בלילות. כאשר היא קטנה, הוא פוחד פן תפוטה. כאשר היא נערה, הוא פוחד פן היא תזנה. כאשר היא גדלה, הוא פוחד פן היא תאגן, דהיינו לא תתחתן. וכאשר היא כבר התחתנה והיא תחת בעלה, הוא פוחד פן תסנה על בעלה. ולכן עדיף בנים על בנות. פירוש שני, על פי הגרא. בימי קדם היה מותר לגבר לשאת כמה נשים, ומי שכך, הרי מי שיש לו בנים זכרים, וכל זכר נושא כמה נשים, הוא זוכה להרבה יותר צאצאים ונכדים. מה שאין כן, כשיש לו רק בנות, הרי כל בת תוליד רק מה שאישה יכולה ללדת, וכך לא יהיה לו ריבוי נכדים, כמו מי שיש לו זכרים שנושאים כמה נשים. פירוש שלישי, על פי המאירי, אשרי מי שבניו זכרים, ואוי לו למי שבניו נקבות, שאוי לו למי שבניו הם נקבות, זאת אומרת שהזכרים הם פחותים וחסרים. לעומת זאת, אשרי מי שבניו זכרים, שנמצא בהם השלמות המכוון בהם, ועל זה נאמר, גיל יגיל אבי צדיק, ויולד חכם ישמח בו, אמן אמן. זאת אומרת, אשרי מי שבניו מתנהגים כזכרים, ואוי לו למי שבניו חסרים ומתנהגים כנקבות. וממשיכה התוספת הרבי מאיר אומר, לעולם ילמד אדם לבנו אומנות נקייה וקלה, ויבקש רחמים למי שהאושר והנכסים שלו, שאין עניות מן האומנות ואין עשירות מן האומנות, אלא למי שהאושר שלו, שנאמר, פסוק בחגי, לי הכסף ולי הזהב, נאום אדוני צבאות. ציטוט מהמשנה, רבי שמעון בן אלעזר אומר, אם ראית מימיך, ומביאה הגמרא תניא, שנינו בברייתא הרחבה של העניין. רבי שמעון בן אלעזר אומר, מימי לא ראיתי צבי, שהתחינה שלו היא המהירות שהוא קייץ, דהיינו שהוא מייבש קציעות בשדה. וארי שהתכונה שלו היא כוח, לא ראיתי אותו סבל, דהיינו נושא מסעות. ושועל שהתכונה שלו זה ארמומיות, לא ראיתי שהוא חנווני. ולמרות זאת, והם, הצבי, הארי והשועל, מתפרנסים שלא בצער. והם הרי לא נבראו אלא לשמשני, ואני נבראתי לשמש את קוני. אז מה אלו שלא נבראו אלא לשמשני, הם מתפרנסים שלא בצער, ואני שנבראתי לשמש את קוני, אינו דין, זה לא קל וחומר שאתפרנס שלא בצער, אלא שהסיבה לצער הפרנסה, מפני שהראותי את מעשיי וכיפחתי את פרנסתי, שנאמר, פסוק בירמיהו נקרא בפנים, אבונותיכם היטו אלה וחטותיכם מנעו הטוב מכם. ציטוט מהמשנה, רבי נהוראי אומר, מניח אני כל אומנות שבעולם, ואיני מלמד את בני אלא תורה. ומביאה הגמרא תניא, שנינו במסכת סופרים, רבי נהוראי אומר, מניח אני כל אומנות שבעולם, ואיני מלמד את בני אלא תורה. והסיבה לדבר, שכל אומנות שבעולם אין עומדת לו לאדם אלא בימי ילדותו. אבל בימי זקנותו של האדם, הרי הוא מוטל ברעב, שהרי כל האומנויות אין להם מתן שכר לאחר זמן, אלא רק שכר המצוי לאי בשעתן. אבל תורה אינה כן, היא עומדת לו לאדם בעת ילדותו, ונותנת לו אחרית ותקווה בעת זקנותו. שמתן שכרה בא מאליו לאורך ימים, ואף כאשר האדם חולה או זקן שאינו יכול לעסוק בה עכשיו, הרי הוא אוכל את מתן שכרה מהתורה שהוא למד קודם לכן. בעת ילדותו מה הוא אומר? פסוק בישעיהו נקרא בפנים, וקויי אדוני יחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים, ירוצו ולא ייגעו, ילכו ולא יעפו. ובזקנותו מה הוא אומר? פסוק בתהילים, עוד ינובון בסיבה, דשנים ורעננים יהיו. שבזקנתן הם יצריכו צמח חדש ויתייחד זכרן לעת סיבתן. בשעה טובה, הדרן הלך פרק 10 יוחסין וסליק עלה מסכת קידושין. וכדרכנו בקודש נקרא תחילה את נוסח סיום המסכת, ולאחר מכן נקרא את המשנה הראשונה במסכת בבא קמא. הדרן הלך מסכת קידושין והדרה חלן, דעתן הלך מסכת קידושין ודעתה חלן, לא ניתנה שמינך מסכת קידושין ולא תיתנה שמינן, לא בעל מהדן ולא בעל מדעתי. הדרן הלך מסכת קידושין והדרה חלן, דעתן הלך מסכת קידושין ודעתה חלן, לא ניתנה שמינך מסכת קידושין ולא תיתנה שמינן, לא בעל מהדן ולא בעל מדעתי. הדרן הלך מסכת קידושין והדרה חלן, דעתן הלך מסכת קידושין ודעתה חלן, לא ניתנה שמינך מסכת קידושין ולא תיתנה שמינן, לא בעל מהדן ולא בעל מדעתי. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, שתהיה תורתך אומנותנו בעולם הזה ותאימנו לעולם הבא. חנינה בר פאפה, רמי בר פאפה, נחמן בר פאפה, אחי בר פאפה, אבא מרי בר פאפה, רפרם בר פאפה, רכיש בר פאפה, סורחב בר פאפה, עדה בר פאפה, דרו בר פאפה. הערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו, ופי אותמך בית ישראל, ונהיה כולנו, אנחנו, וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך, מאויביי תחכמני מצוותיך כי לעולם היא לי, יהי ליבי תמים בחוקיך למען לא אבוש, לעולם לא אשכח פיקודיך כי במחי איתני, ברוך אתה אדוני למדני חוקיך, אמן, 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 סלע ועד. מודים אנחנו לפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות, שאנו משכימים והם משכימים, אנו משכימים מדברי תורה והם משכימים דברים בטילים, אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים מקבלים שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר, אנו רצים והם רצים, אנו רצים לחיי העולם הבא, והם רצים לבאר שחת שנאמר, ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם, ואני אבטח בך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי, כשם שעזרתני לסיים מסכת קידושין, כן תעזרני להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיימם, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה וזכות כל התנאים והמוראים ותלמידי חכמים, יעמוד לי ולזרי שלא תמוש התורה מפי ומפי זרי וזרע זרי עד עולם, ותתקיים בי בהתהלכך תנחה אותך, בשוכבך תשמור עליך והקיצותה היא תשיחך, כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים, אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. ונוסיף עוד שתי תפילות לאור המצב. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל ואת אנשי הביטחון העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו, מהלבנון ועד מדבר מצרים ומן הים הגדול עד לבוא הערבה, ובכל מקום שהם, ביבשה, באוויר ובים, ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו ואת כל כוחות הביטחון מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם, ידבר שונאינו תחתיהם, ויתרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון, ויקוים גם בהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב יוסף משה ואהרון דוד ושלמה, הוא יברך וישמור וינצור את נעדרי צבא ההגנה לישראל ואת כל הנעדרים והשבויים בתוך שאר אחינו בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, בעבור שכולנו מתפללים בעבורם. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם ויוציאם מחושך וצל מוות, ומוסרותיהם מנתק וממצוקותיהם יושיעם, וישיבה מהרה לחיק משפחותיהם, יודו לאדוני חסדו ונפלאותיו לבני אדם, ויקוים בהם מקרא שכתוב, ופדויי אדוני ישובון, ובאו ציון ברינה, ושמחת עולם על ראשם, ססון ושמחה ישיגו, ונסו יגון והנחה, ונאמר אמן. וכדרכנו בקודש, נתחיל את המשנה הראשונה במסכת הבאה, הלא היא מסכת בבא קמא. ארבעה אבות נזיקין, השור והבור והמבעה והעבר, לא הרי השור כהרי המבעה, ולא הרי המבעה כהרי השור, ולא זה וזה שיש בהם רוח חיים, כהרי האש שאין בו רוח חיים, ולא זה וזה שדרכן לילך ולהזיק, כהרי הבור שאין דרכו לילך ולהזיק, הצד השווה שבהם, שדרכן להזיק ושמירתן עליך, וכשהזיק, חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ.